שלום ירושלים וישיבה תיכונית ברוכים השמינית, סליחה על השמינית.
בשונה משיחות אחרות שאתם רגילים לשמוע, יש בסוף איזושהי, לא בסוף, או מההתחלה עד הסוף, קריאה לפעולה. בסופו של דבר, אני רוצה שתסתכלו עליו ותגידו, וואלה, יפה, היה מעניין, אלא שתעשו את המצווה שמוטלת על כולם. מצווה קלה מאוד פשוטה, אתה נכנס לאינטרנט, ממלא כמה פרטים וכותב, וזהו, לוקח בדיוק דקה. אבל בדרך כלל אני מסביר את זה ב-30 שניות. בדרך כלל אני מסביר את המצווה הזאת ב-30 שניות, אנשים חותמים ומוכנים בהפגנות, ובגלל שזה שיחה, אז נסביר את זה בשעה. אז ככה, יש מצווה בתורה, כמו שאתם רואים איתי במקור אחד, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שנייה לך, רואים? מקור אחד. המצווה הזאת,
היי, אני חתום, אתה יודע?
יפה,
שואל. אני בירושלים בשעה. אבו, הסגלים, אני גם.
נו, אז מה?
בוא,
אתה רואה בחור עבר בשער יפו בירושלים, ראה דוכן שלנו.
אני גם חתמתי בירושלים.
יכול להיות גם, נכון, במצעד הדגלים.
אפשר להסביר למה זה החתימה הזו?
אז הנה אני מסביר, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. יש מצווה בתורה, שופטים ושוטרים תיתן לך. כתוב פה במפורש שחור על גבי לבן. מכירים את זה? שלא תגידו שאני סתם נחתתי את זה. ציטוט מפורסם. המצווה הזאת עם ישראל קיים מאז משה ויתרו ועד סבא שלי ושלכם. תמיד הקהילה היהודית מינתה דיינים, נתנה להם סמכות ליישב מחלוקות על פי התורה. גם אנחנו רוצים לקיים את המצווה הזאת. מעבר לחובה הלכתית שמחייבת אותנו, מצווה שמוטלת עלינו לקיים אותה, התורה מבטיחה לנו שבזה תלוי הקיום שלנו כאן. תקלו בהמשך הפסוקים, עשו כף במקור אחד, עשו כף צדק צדק רדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוהיך נותן. בעצם החלק הזה של למען תחיה וירשת את הארץ הוא מוסב על המצווה שכתובה בפסוק י"ח, שופטים ושוטרים תיתן לך למען תחיה וירשת את הארץ. איך אני יודע? כך מסבירים חז"ל במקור 2. למען תחיה וירשת את הארץ מלמד שמינוי הדיינים כדאי הוא להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם, ושלא להפילם בחרב. וזה זה תלוי. אם הם חיים, אם הם יושבים על אדמתם, ואם הם נופלים בחרב. עכשיו, זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה כי זה מה שכתוב פה, שבפעם הבאה שיהיה פיגוע, אתה תוכל להגיד האם יש לך יד בזה או לא. האם עשית את כל מה שאתה יכול כדי למנוע את זה, או פיגוע, או חייל שנופל, או בן אדם שנופל. אתה יודע, תורה אומר לנו במפורש על מה זה עומד, למען תחיה וירשת את הארץ. די מינוי הדיינים לאחיות ישראל, לשיבה לנתם ושלא לפלב אחת. אם מינית את הדיינים, קיימת את המצווה, עשית מה שאתה יכול כדי שזה לא יקרה, אתה אומר, אולי אני צריך לערר תשובה בדברים נוספים, אולי יש עוד דברים שאני צריך לתקן. לפחות הדבר הזה המפורש עשיתי. אם לא קיימת את המצווה, אתה אומר, חבר'ה, זה עליי. פה, אני. אני זה שאחראי לזה שהתורה אומרת לי במפורש במה זה תלוי, ואני לא רוצה לעשות את מה שהתורה אומרת לנו. מקור שלוש אומר לנו ש... רגע, אז אולי אני קודם אסביר איך מקיימים את המצווה ומה זה החתימה הזאת. איך מקיימים את המצווה הזאת? מצטרפים לתנועת ירושלים. בטופס ההצטרפות יש שני משפטים. אחד זה הסכם בוררות מחייב משפטי בין אלפי חברי התנועה, שבמידה ויהיו בינינו מחלוקות, ניישב אותה במערכת המשפט התורני. זאת אומרת, באחד ממאות בתי הדין לממונות הפזורים ברחבי הארץ, שדנים לפי התורה, ולא במערכת המשפט האזרחי, שדנה לפי חוקי הגויים. לתנועה הזאת יש מנהיגות רוחנית של מאות ראשי ישיבות, רבני יישובים ואבות בתי דין, שמפעילים ביחד את מערכת המשפט התורני. סעיף נוסף שכתוב שם, זה משפט אחד, הסכם בוררות שמחייב אותנו ליישב מחלוקות בינינו במערכת המשפט התורני.
מה קורה למי שעובר על ההסכם הזה?
עוד שנייה נדבר על זה. רק אני אומר רגע את המשפט השני, ואז אני אגלוש איתכם לשאלות, או שאני אמשיך במקורות. או שנחזור רגע לנושא הכללי שאתם מדברים איתו, שאתם עסוקים בו, אז אולי גם נעשה את זה. אז קודם רק עונה לשאלה שלך. רגע, לפני השאלה שלך אני אומר רק מה המשפט השני. המשפט השני זה נכונות לתת דמי חבר שקל אחד בחודש. רק הגבייה של השקל הזה עולה למערכת פי כמה מהשקל עצמו. אבל יש בזה צורך משפטי, כדי לבטא את התמדת החברות בתנועה. אחרת, ואני אגיד, הצטרפתי לפני שנה, ועזבתי לפני חצי שנה. ואז אין משמעות להצטרפות שלו ולחתימה על הסכם הבוררות. אבל כל מה שהוראת קבע פעילה, זה אומר שהוא עדיין חבר בתנועה, הסכם הבוררות עדיין בתוקף משפטי, ומצוות המינוי ממשיכה להתקיים. אנחנו מבקשים, לא מחייבים, לתת יותר משקל. איש כנדבת ליבו. כי גם, קודם כל, זה גם חלק מהמצווה. שמצוות מינוי הדיינים זה גם לממן אותם, זה גם כתוב בשולחן ערוך, וגם השולחן ערוך מתארך, זה היה בקהילות ישראל, תמיד הקהילה היהודית מימנה באופן שוטף את מערכת המשפט התורנית, ולבעלי הדין זה ללא עלות, זה בחינם, וגם מערכת המשפט התורנית בישראל ככה היא עובדת. מי שרוצה נותן יותר משקל, משתתף במימון של הפעילות, ובסוף כשמפנים בעלי הדין לבית דין, משלמים, המערכת משלמת, נוצרת קופה ציבורית, ממנה משלמים לדיינים שכר גבוה, ולבעלי הדין זה ללא עלות. עכשיו אני עונה לשאלה שלך, מה קורה למי שלא, עוד פעם תחזור לשאלה?
מה קורה למי שלא עומד באותו חוק המחייב?
בהסכם. אם הוא לא מממש את ההסכם, אז המערכת המשפט האזרחי כופה אותו לקיים את ההסכם.
הוא פתם?
מה?
הוא פתם.
כי הוא חטא, בדיוק. יש במדינת ישראל, ופה אני רוצה להתחבר רגע למה שלמדתם באזרחות. במדינת ישראל, מערכת משפט אזרחי. יש מערכת, כן, שדנה לפי חוקי הגויים, כמובן שלפי התורה אסור ללכת אליה באיסור חמור. אם יש לך סכסוך עם מישהו, ללכת למערכת אזרחית, מערכת המשפט האזרחית, שדנה לפי חוקי הגויים, או לפי החוקים שבדו יהודים מליבם, זה אסור ללכת לזה באיסור חמור. והרמב״ם כותב שמובא בשולחן ערוך, שמי שהולך לערכאות של נוכרים, אז הוא חילל את השם וביזה את הדת והרים יד בתורת משה. מה?
איך רוצים לחייב את אדם שהפר את ההסכם?
אוקיי, שאלה טובה, עוד רגע נדבר על זה. אבל בכל מקרה, הרים יד בתורת משה. מרים יד בתורת משה. מה, אין לנו תורה שלנו? מה אתה הולך ל... מה אתה הולך ל... למוסר אחר? שהם יחליטו לך אם אתה חייב או פטור לשלם? יש תורה נתנה פרשת משפטים עם המון משפטים, משפטי התורה. אתה מתעלם, הולך, אומרים נראה לנו שככה או ככה. אז לכן זה מרים יד בתורת משה, זה איסור חמור מאוד.
אתה אומר אסור בכלל לבתי המשפט אסור קשר אליהם?
אסור, לא אומר בכלל, אני אומר באופן כללי, אם יש לך תביעה על מישהו, זו שאלה. אפשר להיכנס פה, אפשר להיכנס פה לדקויות, מה קורה עם עורך דין ושופט וזה. אפשר להיכנס פה הרבה שאלות הלכתיות, יכתבו עליהם מאמרים וספרים. מה שרלוונטי לענייננו זה שאם יש לך סכסוך עם מישהו, אתה לא יכול ללכת למערכת המשפט האזרחי ולקבוע אותו שם. זה השורה התחתונה.
אם הבעל דין השני לא מוכן ללכת ל...
או, אם הוא לא מוכן. אם הוא לא מוכן, כן, מה אתה אומר? אם הוא לא מוכן. אנחנו רוצים למנוע את המצב הזה שהוא לא מוכן. איך אנחנו עושים את זה? רגע, בואו נגיד, המצב הקיים, לפני מערכת המשפט התורנית הזאת, כן? לפני המערכת הזאת. אז מה היה קורה? היית הולך לבית דין תורני שדן לפי תורה, היית אומר לדיינים, תראו, היית תובע אותו בבית הדין התורני. בית הדין היה שולל... רגע, אני קודם חייב רגע להסביר. להסביר רגע עוד שני, איזה משהו קודם. יש בישראל, אמרנו, שלוש מערכות של בתי דין. מערכת אחת זה מערכת המשפט האזרחי, כמו שאמרנו, אסור ללכת אליה. אחד. מערכת שנייה, זה מערכת בתי הדין הרבניים, ששייכים לרבנות הראשית. שגם שם יש בתי דין, יש לכם פה באריאל, ובכל עיר, ובכל מקום, יש לכם בית משפט, ולידו יש בית דין. שהוא דן לפי התורה של הרבנות הראשית, דיינים, מוסמכים, והם נמצאים אחד ליד השני, שניהם של המדינה בעצם. אבל בניגוד למערכת, לבית משפט האזרחי, שהוא יכול לדון בכל הנושאים, בית הדין הרבני, אם אתה תבוא ותגיד לנו, לא, יש לנו סכסוך, אני רוצה לתבוע את חבר שלי, יגידו לך מצרים, אנחנו לא עוסקים בזה. אנחנו עוסקים רק בסכסוך מסוג מסוים. בין איש לאשתו, סביב הגירושין. רוצים להתגרש? אם באים פה איש ואישה ורוצים להתגרש, דברו איתנו. כל שאר הסכסוכים, אם דפקת לי את האוטו, אז אין לכם, אסור לכם לבוא לבתי הדין הרבניים, בתי הדין הרבניים אסור להם לעסוק בו.
שיחה לבגרות?
לא, מה שהצטרפו, תהי לבגרות, אתה יכול להצטרף ולצאת.
אני כבר חסום,
אני כבר חסום ככה. יש לך עמד קבע?
טוב, אני בראש בראש.
זה שקל בכל.
למה שאני אעבוד נשאר יאללה במגפון שלכם? חברים, חזרנו, אני חוזר בשביל מי שנכנס עכשיו. ראיתי, אנחנו חוזר בשביל מי שנכנס עכשיו, יש מישראל. וואלה, זה קשה, המניפה הלכה אחורה, בסדר, מתמודד.
אפשר לעמוד.
או שאני אעבור למחורי השולחן?
כן,
אפשר לדחוף את השולחן.
איתי, איתי, זה שביסוד.
בואו נדחוף,
ככה אנחנו חזקים.
לא, 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 זה טובה.
אז יש בישראל שלושה סוגים של בתי דין. אחד זה מערכת המשפט האזרחי, בתי משפט. כמו שאמרנו, אסור לפי התורה ללכת אליהם באיסור חמור. שתיים. בתי הדין הרבניים שהם מצוינים אבל מוגבלים לעסוק רק בגירושין בין איש לאשתו ואולי עוד איזה משהו שדומה לזה לא משנה כרגע ויש עוד סוג של בתי דין שזה בתי דין פרטיים לממונו זאת אומרת אני רגע אסביר בתי דין פרטיים לממונות זה אומר שבא איזשהו רב שהוא למד את התחום הזה בדרך כלל שהוא למד את התחום של דיני ממונות, דיינות, אולי הוא גם מוכשר להיות דיין מהרבנות הראשית, רק לא קיבל בסוף תפקיד בבתי דין הרבניים. אז הוא אומר, אוקיי, חבר'ה, אני דיין, יש איתי פה עוד שני דיינים, אנחנו שלושה, אנחנו בית דין. מי שיש לו סכסוך, ואם יש שני אנשים שיש ביניהם איזשהו מחלוקת, רוצים לדעת מה ההלכה אומרת במקרה שלהם, שיבואו אלינו לבית הדין.
ואז הם באים לבית הדין, ובית הדין אומר להם מה הדין, ומה ההלכה, ומה הם צריכים לעשות.
אבל אין לו דרך לקפות.
או, האם יש לו דרך לקפות או לא? עכשיו אני אסביר מה, מה קורה. יש במדינת ישראל חוק שנקרא חוק הבוררות. חוק הבוררות אומר שאם אני ואתה חותמים הסכם בינינו, שבמידה ותהיה לנו מחלוקת, או במחלוקת מסוימת, או איך שאנחנו כותבים את ההסכם, אז הוא יהיה הבורר בינינו, ומה שהוא יגיד אנחנו נעשה, ההסכם הזה מחייב. ומדינת ישראל אוכפת את הפסק שהוא כתב אותו. היא תבצע את מה שהוא כתב.
על ידי מערכת משפט גדולה יותר?
רגע, אני אסביר מה קורה.
כל המערכת המשפטית הרבנית תלויה בעצם במערכת המשפטית האזרחית.
שנייה רגע, אני מסביר. עוד רגע שנייה אני מסביר. לדוגמה, היה לי סכסוך עם בן אדם, שוכר דירה, שלא רצה לשלם את הכסף של השכירות. נזכרתי לו בית, לא רוצה לשלם, לא שילם. אבל זה שנה, לא שילם. אני תובע אותו לבית דין, בעירו.
סיפור אמיתי?
סיפור אמיתי. אני תובע אותו לבית הדין. טוב, באים לבית הדין, אומרים לו, נו, מה...
למה לא שילמת?
למה לא שילמת? הוא אומר, רוצה שאני אשלם? בסדר, שלם, סבבה, צודקים, שלם. אומרים לו, אוקיי, כותבים פסק, הוא צריך לשלם, כך וכך כסף. טוב, אני בא אליו בחוץ, אומר, טוב, נו, מה עם הכסף אחי? הבטחתי לשלם, אבל לא הבטחתי לקיים. אוקיי, בן אדם לא משלם. מה אני עושה? אז בית הדין, כשאני והוא באנו לבית הדין, בית הדין הכתים את שנינו על הסכם בוררות. שאתם מתחייבים לבצע את מה שבית הדין יגיד. כי בית הדין לא רוצה לבזבז את הזמן שהוא יגיד שהוא חייב לשלם ובסוף הוא לא ישלם. אז בית הדין הכתים אותי ואותו על הסכם בוררות ואת הדיינים, כולנו חתמנו הסכם בינינו, שאנחנו מקבלים על עצמנו לבצע את מה שיגיד בית הדין. הבן אדם אחרי הסכם הבוררות הזה ואחרי הפסק לא שילם. מה עשיתי? הלכתי עם שני מסמכים, הלכתי לבית משפט מחוזי. עם שני מסמכים. מסמך אחד זה הסכם הבוררות שחתמנו בכניסה לבית הדין, ומסמך שני זה הפסק של בית הדין. אני הולך בית המשפט המחוזי, השופט מסתכל, רואה את שני המסמכים, הוא אומר, אכן יש פה הסכם בוררות מחייב, לקח את הפסק של הבורר, דפק עליו את החותמת שלו, אפילו לא הסתכל מה כתוב בפסק הבורר, זה לא עניין אותו, גם אין לו זכות וסמכות להתעסק בזה, כי אנחנו הסכמנו שמה שהבורר יגיד זה מה שנעשה. אז השופט לא יכול להתערב בתוכן הפסק, אין לו זכות. הוא רק דופק על זה והוא אומר, זה אכן ההסכם בו, זה אכן הפסק של הבורר, הוא אכן מגובה בהסכם בוררות מחייב. הסכם הבוררות הוא באמת מחייב, זה חתימה שלו, זה באמת נכתב הסכם בוררות ביניהם, וכיוון שהסכם הבוררות הוא באמת תקף, בית המשפט מאשר את הסכם הבוררות בעצם, ממילא הפסק של הבורר הוא מיועד לביצוע. ואז הלכתי, גם אז הוא לא רצה לשלם, אותו אחד אחרי בית המשפט, עדיין הוא לא רצה לשלם, הלכתי עם הפסק של הבורר, עם הדפיקה של בית המשפט של השופט, הלכתי עם זה להוצאה לפועל. הוצאה לפועל, גם שם הוא לא רצה לשלם, הם פשוט תחבו את ידם לכיסו, הכניסו את היד שלהם לתוך חשבון הבנק שלו, יקנו לו את חשבון הבנק, והביאו לי את הכסף. וזהו. וזה זה נגמר. זה חוק הבוררות. מה בא עכשיו מערכת המשפט התורנית ועושה? מה בעצם עושה המערכת הזאת? אומרת, במקום לחתום רק שני אנשים, רגע, אני רק רוצה להסביר מה הרציונל בחוק הבוררות. למה המדינה חוקקה את החוק הזה? משתי סיבות. אחת, כדי להקל על העומס בבתי המשפט. יש עומס אדיר על בתי המשפט, ולכן הם לא מגיעים לתיקים, ולא מצליחים לטפל בכל העומס העצום, ולא לגמור את התיקים. אז מה הם אומרים? הנה, אתם מסתדרים ביניכם עם איזה בורר? מצוין! עוד יותר מזה. זה גם על חשבונכם. אתם אלה שמשלמים לבורר הזה בסופו של דבר. לפחות, או בהתנדבות, לא מעניין אותי על מה, מי משלם לבורר. לפחות אנחנו לא צריכים לשלם לשופט שיתחיל לחקור את העניין ולמומחים מטעם בית הדין ולמחקר וכל מיני דברים. לא צריכים לשלם לאף אחד. על חשבונכם, מוריד את העומס מאיתנו, סבבה. לכן המדינה קודם כל יש לה אינטרס בזה, בחוק הבוררות. היא מעודדת אנשים ללכת לבוררות, שיסתדרו ביניהם איך שהם רוצים. דבר נוסף, זה חלק מהזכויות הדמוקרטיות שלנו. אם אני ואתה רוצים להסתדר כמו שמתאים לנו, על פי איזה שהם חוקים, אני לא יודע מה, על פי ערכי מוסר מסוימים, או יש בן אדם שאנחנו סומכים עליו, או לא יודע מה, אנחנו רוצים להסתדר בכל דרך שהיא, זכותנו להחליט איך אנחנו מיישבים את המחלוקת בינינו. אנחנו לא פוגעים באף אחד, ולא מחייבים אף אחד. אנחנו לא עושים רפורמה על אף אחד, ולא עושים לשנות את החוקים של המדינה. אנחנו בינינו, זכותנו, ליישב את המחלוקת בינינו. הרי גם זכותי להוציא את הכסף ולתת לו. זכותו לשלם לי. אז גם זכותנו להגיד, אם החתול הזה הולך ימינה, אתה משלם לי. אם החתול הולך שמאלה, אני משלם לך. גם הסכם כזה אנחנו יכולים לחתום. אז אנחנו לא יכולים לחתום הסכם שבן אדם שלישי משהו יגיד. זה מה שהסכמנו, זכותנו. מובן? לכן המדינה אוכפת את חוק הבוררות. באה מערכת המשפט התורנית ואומרת, אוקיי, בכל קהילות ישראל, מאז ומעולם, תמיד הייתה כל תפוצות הגלות, לא תמיד היה שלטון יהודי במקום, אבל מה? תמיד, איך קיימו את מצוות מינוי דיינים? מי נתן לדיינים את הכוח? אז פעם הקהילה נתנה, ואם מישהו היה עובר על זה, אז היו מחרימים אותו, והם נותנים לו אנשים פנימיים של הקהילה. לפעמים היו משתמשים, שולחן ערוך מביא את זה, היו משתמשים בכוח שהמדינה, שהמלכות, שבה היו נמצאים, הייתה נותנת לדייני התורה. כי הקהילה הייתה באה למלך, לשר, ואומרת לו, לפריץ, או אני לא יודע למי שמה, אומרת לו, או לפחה, או לא יודע מה, תן לנו עצמאות, תן לנו, תגבה את השלטון הפנימי שלנו. והם היו מגבים. והיו בכל קהילות ישראל עד סבא שלי ושלכם, לא מדבר משהו בפרה-היסטוריה, עד סבא שלי ושלכם בקהילות ישראל בגלות היה תמיד דיינים שהיה להם סמכות לזמן אנשים בקהילה ולכפות עליהם את תישוב המחלוקת. בסדר? זהו, זה בעצם, ואנחנו באים פה במדינת ישראל ואומרים, אוקיי, הדרך היחידה החוקית במדינת ישראל לייצר מערכת משפט תורני, זאת אומרת, בית דין שדן לפי תורה ויש לו סמכות וכוח לחוף את הפסק שלו, הדרך היחידה לעשות את זה היא, אם אנחנו לא רוצים להזדקק לבן אדם שיחתום על הסכם בוררות, כי בדרך כלל הוא לא רוצה לחתום על הסכם בוררות. כשיש לי סכסוך איתך, אתה לא רוצה לבוא לדין, הנתבע בדרך כלל לא רוצה לבוא לדין. אז איך אנחנו יכולים לתת לבתי הדין, לממונות, את המעמד הסמכותי שהתורה מצווה אותנו לתת להם?
בית דין תורני.
יש רק זה. איך ניתן לו את המעמד, הסמכות, איך ניתן לו כוח? רק הסכם בוררות בין כולנו. נבנה, בעצם נבנה תנועה, תנועת ירושלים. רגע שנייה. יש נבנה תנועה רחבה של אנשים, יש אלפי אנשים, כרגע סביבות 3,000. בתנועה הזאת כולנו חתומים על הסכם בוררות בין כולנו.
מה זאת אומרת שמי שעכשיו מתוך ה-3,000 יכול לתבוע אותי כאילו בין חתום על הסכם בוררות?
בדיוק.
1999.
כאילו פה כבר לא יהיה.
מה? להפך.
למה שאני אהיה חתום על זה?
למה שאני אהיה חתום על זה?
כדי לא לעבור על החוק של להיות בבית דין אזרחי.
לא, לא, לא רק בגלל זה. זה איסור הרכאות.
זה איך מראיון, דרו, לא סתם כאילו ב-2006.
מה שאתה מדבר זה איסור הרכאות. איסור ללכת להרכאות. אבל הוא יגיד, אני לא הולך לבית משפט אזרחי. שיתבע אותי ואני לא אלך.
ויש שופטים.
אבל...
דיינים.
אני חוזר, למה שאתה טוב על זה? כי יש מצווה בתורה. מצווה בתורה שכולנו חייבים לקיים אותה. זה לא מצווה שמי שרוצה לקיים, כמו שילוח הקן, אלא זה מצווה שחובה על כולם לקיים. חובה הלכתית פשוטה.
קיבלת עצמים.
רבנים, מה קורה? אמיתי? זהו. עכשיו, הבנתם את הרעיון, נכון? אז זה מה שאנחנו עושים, זה קיום המצווה. זאת הדרך היחידה לקיים את המצווה היום במדינת ישראל. על ידי הצטרפות לתנועה. זהו, כן, עכשיו שאלות, כן.
אתה אומר
אתה אומר שהיה את הקטע הזה שכאילו אסור ללכת לבטל משפט אזרחי.
כן.
זה לא היה שווה פשוט לא לעבור על ההלכה ולפטר על הכסף שהוא חייב לך?
אבל לפעמים זה מלא כסף.
אבל רגע, לא הבנתי. אבל ההלכה יש לה שני דברים. רגע, אחי, אחי, אחי. אני מזכיר. יש שתי פרשות בתורה. אחת פרשת משפטים ואחת פרשת שופטים. זה נשמע דומה, אבל זה לא אותה פרשה. פרשת משפטים זה בספר שמות, פרשת שופטים זה בספר דברים. בפרשת משפטים כתוב, אלה המשפטים אשר טסים לפניהם. ומזה חז"ל לומדים לפניהם ולא לפני גויים. מזה לומדים את האיסור ללכת לבית משפט שדן לפי חוקי הגויים ולא לפי חוקי התורה. זה איסור אחד שכתוב פרשת משפטים. אז אם מישהו חייב לך 100,000 שקל, ואתה לא תובע אותו בבית משפט אזרחי, קיימת את מה שכתוב פרשת משפטים. לא הלכת לבית משפט אזרחי, ויתרת על הכסף. עדיין לא קיימת את המצווה שכתובה בפרשת שופטים. פרשת שופטים מה כתוב? שופטים ושוטרים תיתן לך. אתה עכשיו, עכשיו אתה, אין לך סכסוך עם אף אחד. אתה עכשיו בן אדם שמוטלת עליך מצווה שאתה לא מקיים אותה. זה שערורייה, מצוות עשה שאתה חייב לקיים. רגע, שנייה, רגע, רגע, שנייה. רגע, אתה יכול לעשות את שתיהם, אבל קודם כל, עכשיו מוטלת עליך מצווה לקיים מצוות מינוי דיינים. מה הייתה?
אני אומר, אתה כשבאת ושבאת ממנו את הכסף בבית דין, כאילו רבנים...
רגע, לא קשור תבאת. אתה עכשיו עוד לא תבאת אף אחד.
לא, אני בסדר, אבל אני חושב שאנחנו צריכים כאילו לבוא ולעשות לנו דיינים.
נקודה.
אבל הקטע הזה כאילו, אחרי שיום אחר שהוא לא משלם למרות שהוא חתם על ההסכם הזה, למה ללכת לבית משפט אזרחי ולעבור על האיסור בפרשת משפטים?
אחרי שכבר היה פסק של בית הדין, אני אגיד לך, כי את הפסק הזה מותר ללכת איתו לבית משפט ולאשרר אותו. למה זה מותר?
כי עשית את הפסק עצמו אצל הבורר.
בדיוק, בדיוק. היא רק השוטרים, היא לא השופטים. אתה משתמש בה בתור שוטר. אתה צודק, אבל אי אפשר לעשות את זה במדינת ישראל. אסור לך. זה רק ללכת...
זה מסבל על המשבצת של מה שאפשר.
בדיוק, בדיוק.
נו, מה אפילו תוצאות שוטריות?
עכשיו רגע, אני רק רוצה שיהיה עוד משהו.
רגע, אני רוצה שאלה.
כן.
אבל כל העניין הזה בבתי דין רבניים של המדינה זה גירושים ובין בעל לישיבות. ומה שאמרת עכשיו על בתי דין הרבניים של המדיני ממונות, זה אומר שאונס, רצח, לא יודע מה קורה, דברים אחרים, אתה לא יכול בכלל לגשת אליהם, אתה הולך לבית דין אזרחי.
נכון, וכל מה שהוא פלילי, פלילי, יש פלילי ויש אזרחי. בוררות זה אפשר רק בפלילי, רק באזרחי. זה לא יכול להיות בפלילי. לצערנו.
אם המונות אתה צריך לבית דין אזרחי.
בדיוק, לצערנו, היום הסמכות שלנו, החוק לא מתיר לדייני התורה לעסוק בפלילי כמו נכון. תמיד זה בינתיים המצב החוקי בישראל.
יש סיבה שבתי דין הם לא עוברים לנו.
בסדר, עניתי לך.
יש לי הוצאה לפועל או שזה כאילו אתם רק דיינים והוצאה לפועל?
אני חושב שאתה בבית משפט, הוצאה לפועל הולכים למדינה, כן.
אבל כל מי שחותם על העצומה הזאת,
זה לא עצומה, זה הסכם.
על ההסכם הזה, הם אנשים שבכל מקרה, אם הם יצבו אחד את השני, הם שניהם יסכימו ללכת על
זה. או, שאלה.
אתה מזיק לי איכשהו בטעות? אוקיי, ואז אני בא לתבוע אותך, ואז אם אתה נהיה לך בבית אזרחי,
לא, לא הבנת את השאלה שלו, אחי. אני חוזר על השאלה שלו.
אתה לא תרצה לקחת, אתה ללכת לבית דין.
לא שאלה, לא אחי יותר.
לא, מה פעתי לשאלה?
אז יפה, הוא עונה לך תשובה אחת, אבל אני עונה תשובה אחרת. נכון שהוא צודק. בואו נתחיל בתשובה שלו. ב-99% מהמקרים, כשזה מגיע למייסה, בן אדם, לא משנה כמה גודל הכיפה והזקן שלו, הוא לא רוצה לבוא. כי יש לו סיבות טובות ותירוצים והסברים וזה וזה, והוא מעדיף ללכת לאזרחי. תמיד יש איזשהו פער בין האזרחי לבין התורני, וזה גורם לצד אחד להעדיף את האזרחי, כי הוא יודע מה יהיה התוצאה, והיא תהיה אולי שונה לטובתו. נכון? כי תמיד כשיש איזשהו הבדל, זה טוב, משחק לטובת צד אחד. אז צד אחד עדיף פה, וצד אחד עדיף פה. אז כל אחד מברר, הוא שואל עורך דין מה יהיה במשפט, הוא שואל רב מה יהיה פה, והוא מקבל את התשובה, והוא מחליט מה הוא רוצה, ואז הוא לא רוצה לבוא. אז בפועל זה מה שהוא אומר לך, שהוא לא רוצה. למרות שלהצטרף לתנועה, אתה שואל אותו באופן כללי, איזה מערכת משפט אתה מעדיף להיות מחויב אליה, שאתה לא יודע עדיין מה יהיה בדיוק בסכסוך, ואם זה יהיה לטובתך או להיות, או שזה יהיה לטובת זה, שואל אותו באופן כללי, איזה מערכת אתה מעדיף להיות מחויב אליה, רוב האנשים כמוכם אומרים, אני מעדיף להיות מחויב למערכת התורני. זה מה שסבא שלי היה מחויב, מה גרוע בזה? זאת מצוות התורה, ואני רוצה לקיים אותה. אז לכן, באופן כללי אנשים מעדיפים, כשזה מגיע ואז מבררים, אז זה ניסיון יותר קשה. אחד, זה מה שהוא אומר, אבל אני אומר בלי קשר. אז טוב, נגיד שבמילא שניכם תלכו לבית משפט, לבית דין תורני, נגיד. אבל עדיין לא קיימתם את המצווה. מה המצווה? להוציא את זה מהבחירה שלך, מזה שאם אני ארצה אני אלך, ולמנות. בשולו שולחן ארוך, לתת להם את הכוח שהם ידונו את האדם בעל כורחו. זה נקרא מינוי דייני. שולטים משתורים, תיתן לך. זה אומר, תן להם סמכות שזה מוציאה את זה מזה שכל אחד יחליט אם הוא רוצה ללכת או לא רוצה. אלא את אותה סמכות שהיום אנחנו נותנים לאזרחי. תבין, אם סבא שלך היה תובע את סבא שלי בקהילה שלהם, לדיין שדן לפי תורה, סבא שלי היה חייב להגיע. כי הקהילה נתנה לו את הכוח. לעומת זה, אם אתה תתבע אותי, אני לא חייב להגיע. אלא אם כן אני חבר בתנועה, אתה מבין? בבית משפט אזרחי אני כן חייב. אז למה אנחנו נותנים סמכות ואלה אנחנו לא נותנים סמכות? זה שערוריה, תבינו, המצב שבו אתם חיים היום, שאין שופטים, שאין לכם שופטים של תורה שאתם מחויבים אליהם, זה מצב שהוא שערורייתי שלא היה כמותו בכל ההיסטוריה היהודית מאז משה ויתרו. אנחנו חיים טוב, שהמערכת שמגינה עלינו מפני הפוגעים עלינו, המערכת שמיישבת את המחלוקות בינינו, המערכת שמסדירה את מערכות היחסים בחברה, איך אני מתנהל מול חנות, אני מחזיר מוצרים, לא מחזיר מוצרים, אני זה, הזמנתי אינסטלטור, יש עוד פעם נזילה, הוא חייב לחזור לתקן או שהוא לא חייב לחזור לתקן. מי מחליט את השאלה הזאת? אנחנו כולנו מסתמכים על מערכת המשפט האזרחית, שאליה אנחנו מחויבים בעוונות. על חוקי הגויים אנחנו מסתמכים. במקום לשאול את התורה, רגע, מה התורה אומרת בשאלה הזאת? במקום שזאת תהיה המערכת שאלה אנחנו מחויבים, והיא זאת שמסדירה את מערכות היחסים בינינו, אנחנו מנהלים מערכות יחסים על פי חוקי הגויים שמנוגדים לתורה, שהם גם לא מוסרים ומושחתים, ופוגעים בחלשים, ופוגעים באנשים הצודקים. אז אנחנו מאמצים מערכת מוסר רשעה, במקום להיות מחויבים ולהסדיר את מערכות היחסים, מערכת חוקים, תורנית, לפי הצדק של התורה, כי חוכמתכם ובינתכם, עיני עמים. יש לנו את התורה שלנו. אנחנו צריכים, אנחנו חיים על פי חוקים אחרים, זה לא יאמן.
אבל שוב, מה אני עושה? שאלו את זה גם פה, קודם כמה חברים, במקרה שאני נגיד, אני צריך חתום, נניח חתום על זה, או רוצה ללכת לבית דין, והשותף והבעל דין השני לא רוצה, הוא לא חתום.
אז מה שאתה עושה במקרה כזה, שאתה הולך לבית דין, קודם כל, אם אתה את המצווה שלך תקיים ותצטרף, זה אחד. אם הוא עדיין לא יצטרף, שזה רק עניין של זמן עד שגם הוא יצטרף בעזרת השם, כי אנחנו יודעים שלעתיד לבוא, כולם יצטרפו, זאת תהיה מערכת המשפט הישראלית, כמו שכתוב, ואשיב השופטייך כבראשונה, ואצלך כבתחילה, בסוף זה יקרה.
אתם באמת חושבים שכל המדינה...
אנחנו חושבים, זה כתוב פה במלאבי, עוד רגע נראה את זה במקור הבא, בסדר? אז בינתיים, הוא לא חבר, אתה הולך לבית דין, אתה הולך לבית דין, אתה, הבית הדין מזמן אותו, אם הוא לא בא לבית הדין, אז בית הדין אומר לך כמה אתה אמור לקבל, ואם הפסק של בית, והבית הדין נותן לך אישור לגבות את הסכום המסוים שלפי בית הדין מגיע לך, לגבות את זה בבית משפט אזרחי, שלפי התורה. מגיע לך.
אתה
רוצה
לסיים לך חשיבה אישית.
זה אתה הולך, אם בית הדין אישר לך, אם בית הדין אישר לך, אתה יכול ללכת, אם משהו אישר לך, אתה יכול לקחת.
אז יש לו סוגים האזרחים עובדים לך יותר מבחינת ההלכה.
לא, שהוא רק נותן לך את הזכות לגבות את זה בית משפט אזרחי. אם אתה שואל אותו, הוא נותן לך אישור תורני, הלכתי.
זה אישור תורני.
בדיוק, זה פותח את הבעיה הלכתי.
הלבנת פנים.
ויש הרבה רשומים.
השאלה הראשונה, האם גם במשפט תורני וגם כאילו היום אפשר נותן וגם יש עורכי דין, והשאלה השנייה, יש הרבה חוקים בתורה שגורמים כאילו שהתוצאה שלהם זה סקילה וכל מיני כאלו. השאלה אם בעתיד גם יהיה.
אוקיי, אני עונה. עיקרון לגבי עורכי הדין, לגבי עורכי הדין, אז יש גם ברבנים, אתה יכול להביא, גם בבית הדין, אתה יכול להביא, טוען רבני זה נקרא, יש לו פחות משקל, מאשר המשקל שיש לעורך דין בזה, לכן לא כולם מביאים, בדרך כלל לא מביאים עורך דין, אבל אתה יכול להביא, אם אתה חושב שזה יעזור לך, אחד. לגבי השאלה השנייה, האם לעתיד יבוא יחזרו דיני התורה, סקילה, שריפה, הרג וחנק וכדומה? אני לא יודע מה יקרה לעתיד יבוא. מה שאני יודע שכבר אלפי שנים, העונשים מהסוג הזה לא נוהגים. כבר בתקופת המשנה אומרת לך בסוף סוטה, משרבו הרצחנים בטלו דיני נפשות. זאת אומרת, זה כבר אלפי שנים משרבו, אז לא נוהגים את ה... לא נוהגים, אפילו כשהיה סנהדרין והיו דיינים סמוכים, גם לא נהגו העונשים מהסוג הזה. אז לעתיד לבוא יחזרו הסמיכה, ופה אולי צריך להעיר איזה הערה שכדאי שתדעו אותה. יש משהו שנקרא סמיכת זקנים. מה זה אומר? זה אומר שבאים משה רבנו סמך 70 זקנים שהוא הציל עליהם את הרוח, כתוב בספר במדבר, פרשת בעלותך, והשבעים האלה סמכו עוד זקנים אחריהם, אחרי שמת משה סמכו עוד, ויש מה זה לסמוך? זה אומר להגיד סמכות להיות דיין, והסמכות הזאת היא עוברת מרב מפי רב, דיין מפי דיין, סמוך מפי סמוך עד משה רבנו. זה חייב להיות רצף של סמיכה.
מתוך מישהו יצא מתי?
יתא במה?
מתוך מישהו לא נכון.
אולי, אבל בכל אופן
יש להם רוח הקודם.
אולי, בכל מקרה זה הצורה של הסמיכה, בסדר? עכשיו מה שקורה, רגע, תתן רגע עוד משפט אחד ואז תתרים. הסמיכה הזאת התבטלה. יום אחד לפני כמה אלפי שנים, לפני 2,000 שנה, בטלה הסמיכה. זהו, אף אחד לא שמח את הבאים בתור. ואז אין לנו היום סמוכים. היום שאין לנו סמוכים, אז אין לנו בעצם יכולת לממש את דיני התורה קורה לאחוריה. אין לנו את היכולת לממש את דיני התורה שדורשים סמוכים. כל העונשים שכתובים בתורה, מעונש מוות, מלכות, אפילו כנסות, כפל של גנב, אי אפשר לגבות אותם בלי דיינים סמוכים. אנחנו מתפללים שתחזור הסמיכה יום אחד, ויש איזה דרך שהיא תחזור, שהרמב"ם כותב אותה, לא נאריך בזה כרגע. במקום אותו המצווה מתקיימת, גם כאשר אין דיינים סמוכים. מדאורייתא או מדרבנן, יש מחלוקת, בכל מקרה המצווה ממשיכה להתקיים, אבל הסמכות של הדיינים מוגבלת לא לעונשים, אלא רק להחזר של הכסף שמישהו חייב לך. בסדר? אז גם ההלכה מגבילה את הדיינים מלעסוק בפלילי באיזשהו מובן. למרות שעסקו בזה. בכלים שונים שקהילות ישראל עסקו בזה במהלך הדור. כן.
אתה יכול להגיד, כאילו, נגיד מה הסוף, כאילו, מה התוצר הסופי שלך, נגיד, שהרעיון, כאילו, איך היית מדמיין שהסוף, שכאילו, מה...
הסוף הוא? שאלף, המערכת המשפט התורני, היא מערכת המשפט הישראלית של מדינת ישראל. זה לא רחוק בכלל. ושתיים, והדבר השני, זה שמחדשים את הסמיכה. ויושבים בלשכת הגזית, בהר הבית.
אבל אתה לא יכול לעשות דבר
כזה. זה מערכת המשפט.
אתה לא יכול להיות המערכת המשפטית של...
מדינה שהיא יהודית.
למה לא?
שיושבים לפי התורה.
כן, אז אנחנו שולחים להגיד.
אני מדבר על מצב שבו...
אבל אם אין לך את כל הסמיכים, אתה לא יכול לעשות את
הסמיכים. מה עושים עם כל החבר'ה בקפלן שהם
מדברים? שהם יהיו סמוכים. הם חתומים. יש את הסמיכה. יש את הסמיכה.
הם השלושת
אלפים. כן. הרוב זה עם ביטוחים שאם אתה רוצה לתבוע את הביטוח אתה הולך לבית דין אזרחי. האלה שלא זה...
אוקיי, אז הוא אומר, המטרה זה שהכל יעבור לבית דין תורני.
מה קורה פה בבית דין תורני בכל מקרה?
אוקיי.
ואם זה דברים...
ולכן מה?
פגיעה בנפש או דברים כאלה, זה גם ככה דברים שצריך.
כאילו, היה דמיין עכשיו שכי, ולכן דמיין עכשיו יש 6 מיליון אנשים...
ולכן אני אומר, הדבר המאוד מאוד מינורי הזה שאתה יכול לשנות בו את המערכת משפט שלך, למה לא פשוט לנסות... לא, אני אומר, למה להשקיע כל כך הרבה משאבים בדבר כל כך קטן במקום לנסות לבוא ולשנות כאילו ברמת הרפורמה, לשנות להכניס חוקים כל
שם. תשובה, שאלה מצוינת.
אני אומר, אם בן אדם
שבא לי את השן ששלם
לשקל ולא נוריד לו שן.
אני איתך. זורם איתך, תעבוד גם על זה. אני עושה בינתיים את מה שאני יכול, אני עובד במקביל בשני הכיוונים. תעבוד, אתה רוצה לעבוד בכיוון ההוא, תעבוד, תעשה רפורמה. אני בינתיים אומר, בוא נקדם את מה שאנחנו יכולים. זה כרגע נתון בידיים שלי, אף אחד לא מפריע לי, להפך, המדינה מעודדת אותי לעשות את זה. אז למה שאני עושה קודם את מה שאני יכול, מה שאני לא יכול, נשתדל גם, אבל לא סותר. בוא נעבוד בשני הכיוונים, מבין? כן, שאלה.
אם, כמו שאומר, אני רוצה לתבוע את הביטוח שלי, יש לי אפשרות לעשות את זה דרך בית דין תורני?
תשובה,
הם לא חתומים שם.
זה תלוי, זה תלוי רק בשאלה הזאת. כמה אנשים פה הצטרפו לתנועה? ברגע שיש פה מספיק אנשים, אז חברת ביטוח, תגיד, משתלם לי גם להצטרף לתנועה. כי אז אנשים יעשו אצלי את הביטוח. ואז אתה תראה שפתאום מצטרפים אינסטלטורים וחברות ביטוח, וחנויות ועסקים, תראה שכולם מצטרפים, למה? כי הם יראו שהציבור מעדיף מוסד שהוא יודע שהוא יכול להידיין איתו במערכת המשפט התורנית, על פי חוקי התורה.
זה עבודה,
זה
עבירה.
אבל בגלל זה תלו, וכמה מאיתנו מצטרפים, ברגע שיהיו פה הרבה
אנשים. עכשיו, אני רוצה לצבוע, אני רוצה להגיד שזה עבירה, זה עבירה אם אני אלך לבית.
נכון, אבל עניתי לו, מה הדרך לעשות את זה היום? ללכת לבית דין, לשאול כמה מגיע לך, ולבין בית הדין שוב, ללכת לצבוע את חברת הביטוח. בסדר? עוד שאלה? יפה, אין שאלה, אני רוצה רגע להתקדם. תסתכלו רגע במקור, מספר, שלוש. אומר לנו מדרש ככה, ואלה המשפטים. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם יודעים, מקור שלוש, חברים, אני לא רואה שאתם דף מקורות, שלוש. מה קורה? מה איתכם? מה איתך, אחי? תסתכלו רגע דף מקורות שלוש. אוקיי, אז כתוב ככה, אומר המדרש, ואלה המשפטים, חברים, תחשבו, ואלה המשפטים, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, שלוש, אם עשיתם את הדין ואין אתם מזדקקים לפני עובדי גילולים, אבנה לכם בית המקדש וישבו בסנהדרין, שנאמר ואשיבה שופטייך כבראשונה ויוצאייך כבתחילה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. וכתיב ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. וכתיב כה אמר השם שיראו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא. זאת אומרת, כל הפסוקים האלה בעצם רוצים להגיד שהשלב הבא בגאולה, השלב הבא בגאולה הוא תלוי בעניין הזה. בזה שאנחנו ממנה אלינו מערכת משפט שדנה לפי התורה. זה השלב הבא בגאולה, ואני רוצה רגע להסביר את הנקודה הזאת. כי בעצם בגאולה יש שני שלבים. יש שלב אחד חומרי, שבו עם ישראל מגיע לארץ, ובונה לעצמו כסף מפואר ביחזקאל. ביחזקאל פרק למצאן יש את חזון העצמות היבשות, שבו הוא מתאר שני שלבים בתהליך הגאולה. שלב אחד שהעצמות האלה מתחברות אחת לשנייה. וזה מה שקורה בשלב של קיבוץ גלויות, שכל העצמות היבשות באות לארץ אחת ומתחילות לתפקד כעם אחד. אבל עדיין אין בה את הרוח. ואז הוא אומר, חזקאל אומר לו, ינבא על הרוח, ותפוח בהם הרוח, והם התחילו לחיות כמו עם יהודי. כי בינתיים הם לא חיים כמו עם יהודי, הם חיים כמו האומות המתות, כמו הגויים. הם אין להם את הרוח היהודית שהמדינה, זה עוד לא קיים. מה קיים? רק גאולה חומרית. הנה, אנחנו חיים פה. ויש לנו פה מלחמות ומתים, במקום בגלות מתים פה. זה כל מה שהשתנה. אבל מבחינת התוכן של המדינה, מה הערכים שהיא מגשימה? מה מבחינת הקודש וההתקדמות לבניין ירושלים, אנחנו עובדים את השם, מבחינת עבודת השם, היא מתבצעת בדיוק כמו שהיא התבצעה בגלות. שום דבר לא השתנה בעבודת השם, לא הפך להיות מקהילתי ללאומי. והצורה שבה זה נעשה על ידי מערכת המשפט התורני. על ידי המצווה הזאת, על ידי קיום המצווה, אנחנו בעצם מולידים את השלב הבא בגאולה. אם יש, הרב קוק דיבר על זה, על הפסוק, הולך לראות קוממיות. יש שתי קומות בתהליך הגאולה. קומת החול וקומת הקודש. אז את קומת החול עשינו. עכשיו אנחנו אמורים לבנות את קומת הקודש. וזה שהיא מתמעמת, זה מה שגורם לזה שגם הקומה הראשונה מתחילה להיסדק. אז הקומה השנייה זה קומת הקודש, ואיך היא נבנית? על ידי המצווה הזאת. זה המצווה בעצם, שהיא השלב הבא בתהליך הגאולה, ויציקת התוכן היהודי, התורני, הקדוש, למדינה שנבנתה פה. וכן אומר מקור מספר 4, בואו נקרא ביחד, ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? הגמרא שואלת על סדר הברכות בתפילת 18. למה קיבוץ גלויות בא אחרי ברכת השנים? וכתיב, ואתם הרי ישראל ענפיכם כיתו ופריכם כיסו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. זאת אומרת, אומרת לנו הגמרא, סדר הברכות ב-18 הוא לפי סדר הגאולה. אז קודם יש לנו ברכת השנים, ארץ ישראל נותנת פירותיה, בעין יפה, אחרי זה יש קיבוץ גלויות, ומה השלב הבא בגאולה? וכיוון שהתקבצו גלויות, נעשה דין ברשעים. שנאמר, והשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור שדייך, וכתיב והשיבה שופטייך כבראשונה. זה השלב הבא, אחרי קיבוץ גלויות, אומרת לנו הברכות ב-18.
זה לא צריך לקיים את השאר.
מה?
זה לא מה שאתה לא צריך לקיים את השאר.
ברור! אבל צריך גם להתקדם בשלב הבא. כי כשאתה לא מתקדם,
אתה הולך אחורה.
אתה הולך אחורה. וזה המצב שאנחנו נמצאים. זה בא אלינו. אתם יודעים, כל המאבק הזה, כל המלחמה, מתי היא פרצה? מה היה מיד לפני המלחמה? לא יודעים, אתם זוכרים את
הילדים?
הרפורמה. היה רפורמה, היה מאבק על הרפורמה המשפטית. אתם יודעים למה המאבק על הרפורמה המשפטית הביא את המלחמה, לעניות דעתי? לא בגלל עצם המאבק בעם ישראל, זה בוודאי דבר חמור בפני עצמו, ולא בגלל אלה שהתנגדו לרפורמה, אלא בגלל אלה שתמכו ברפורמה. מאות אלפי אנשים עם כיפות וציציות מתאספים כדי לקדם מה? מערכת משפט? לא. מה רוצה הרפורמה?
אבל זה לא קשור,
מה רוצה הרפורמה?
אני לא מסכים איתך,
שתשקף יותר את העם, תהיה יותר שמרנית, יותר לאומית, עוד איזה
שפט. זה מה שאמרת מקודם,
זה מה שאתם רוצים?
במשבט
אני לא רוצה להפעים אנשים.
אבל זה הצד הראשון.
אני אומר, זה לא רלוונטי, אני אומר, מאות אלפי אנשים
תמכו במה שהם יכולים לעשות כדי לקדם את זה.
לא נכון מה שהם יכולים לעשות את זה.
הם יכולים גם.
אז למה אתם לא עושים?
הם לא מאמינים בזה.
אתם מבינים איזה שערורייה?
אבל לא כולם מאמינים
בזה. שבאים מאות אלפי אנשים יראי שמיים, ובאים ואומרים, מה אנחנו הכי רוצים? על מה אנחנו מוכנים להילחם? במקום להגיד, אנחנו רוצים מערכת משפט שדן לפי התורה, אנחנו מצטרפים לתנועת ירושלים, ועושים את מה שאנחנו יכולים,
כדי
לקיים מצוות מינוי דיינים. במקום לעשות את זה, מה עושים? הולכים להפגין כדי שהמערכת משפט תשקף את רצון העם.
כי יש על הכל בבת אחת.
אבל כל מה
שמערכת תשקף את רצון העם. אתה יכול צעצע, אתה לא יכול הכל בבת אחת.
בטח שאתה יכול, אתה יכול במקביל.
אבל היינו, גם
מצליח. אתה יכנס עכשיו לפלאפון שלך, כותב שלום ירושלים, מערכת המשפט התורנית, לוקח הדקה ואתה נכנס. איך אותם מאות אלפי אנשים לא עשו את הצעד הפשוט הזה?
נכון לצאת שמעשו את זה פשוט, צעד פשוט והוא נכון, בכיוון הנכון?
איך אתה רוצה
להקים בית איתו? זה כיוון נכון, אבל זה צד קטן, נכון?
אני לא שולל את זה. אני רק אומר,
אם גם הוא ניסו והוא לא הלך,
זה מניע אותך, וזה לא מניע אותך.
זה לא קשור
למניע. בשביל זה אתה יוצא מהבית, ובשביל זה דקה להקדיש שאתה לא עושה? איך זה יכול להיות? על התורה אתה לא מוכן לרצות מערכת תורנית, על זה אתה לא מוכן? על הלכת שתהיה רפורמה, שיהיה משהו שיהיה טיפה יותר ימני או יותר זה, זה, על זה אתה מוכן לצאת מהבית ולהשתולל.
זה בסיס.
אבל לעשות דקה, בפלאפון להגיד אני רוצה את התורה, זה הבסיס. הבסיס זה קודם תגיד אני רוצה מערכת משפט תורני.
אבל זה יפה שאני רוצה.
על עצמך? קודם תעשה על עצמך.
בוא נעשה, נראה לכולם שאנחנו מעוניינים בזה. יעשו את השלב הראשון, ואחרי זה אפשר לעשות כולם.
עוד פעם, אתה אומר אחרי זה, אני אומר, זה בדיוק מה ש... תקשיב רגע, כשאתה מקבל מהקדוש ברוך הוא כזאת סתירה, אז כדאי שתחשוב. אתה מבין? קיבלנו סתירה. התורה אומרת לנו בפורש על מה מגיעה הסתירה הזאת.
אבל...
למען תחיה וירשת את הארץ, היא אומרת לך על מה? צריך פה לעשות תשובה עצומה.
אבל תראה מה קרה כשאתה באת אליהם ואומרת להם רק רפורמה משפטית. הם משקשקים מפחד רק מהדת. עכשיו תכניס להם גם את זה.
להפך, את זה כולם בעד, אתה יודע למה?
מי בעד? אני בעד. לך להם וכמה תגידי, יאללה. עשו, יודעים מה, רפורמה לא.
בטח שהם בעד. אתה יודע למה? אתה יודע למה הם בעד? כי
זה יוציא אותך מהבית משפט.
זה מי שרוצה. אני רוצה...
לא עובד ככה.
זה כמו שאני אוכל בית כנסת. אתה חושב שמפריע...
אבל הם נסתכלו על זה ולהגיד, הוא טוב, זה... מי שרוצה וזה יישאר מי שרוצה. אתה מתחיל בקטן, אתה תגדל, תגדל, תגדל. אמרת בסוף האידיאל שלך זה שאתה רוצה שכל המדינה תהיה...
אז אתה בעד...
זה לא יקרה, זה לא...
אתה צודק, אבל זה לא פרקטי.
הרב, אז אתה בעד מערכת משפט נפרדת, וגם צבא נפרד, שעושה...
לא, 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 רגע, 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 לא. אני רוצה להגיד עוד פעם, זה במסגרת החוק. זה לא בניגוד לחוק. יש הרבה מוסדות בוררות שהם לא דנים לפי תורה. יש המון קהילות שיש להם מוסד בוררות פנימי. יש לך התאחדות הכדורגל. יש להם מוסד בוררות. בית הדין הארצי לכדורגל, נכון? אז מה זה, מתנגד למערכת המשפט? לא, זה באנו לחוק הבוררות. זה לא מתנגד למערכת המשפט. זה בתחת המטריה של החוק הישראלי. ובסוף זה מקבל את האישור של בית המשפט.
אבל מי שבעד הרפורמה...
זה לא עכשיו לעשות משהו מתחרה. זה משהו...
זה לא מתחרה, אבל נקרא את זה בעין לא טובה.
יכול להיות, אבל בינתיים לעתיד לבוא.
מה זה בינתיים לעתיד לבוא? אתה בסין פילו בן, עכשיו אתה תכניס גם את זה עוד ועוד.
בדיוק הפוך, כי זה מה
ש... אתה בא להם כאילו שם אמס בבית.
אבל זה בדיוק הפוך, כי זה מה שמונה את הפילו בן. למה הוא מונע? כי הוא אומר, חבר'ה, זה מה שהם אמרו, אני יכול לראות לך מאמרים בעיתונות. אני יכול לראות לך מאמרים בעיתונות, שזה מה שאמרו בהתנגדי הרפורמה. אמרו, חבר'ה, אתם רוצים משהו אחר? בבקשה, תעשו, מי שרוצה, בסיס התנגדותי.
לא, הבקשה שלהם למשהו אחר זה שתי מדינות, ואז תעשו מה שבא לכם.
לא, למה אתם רוצים לכפות עלינו את הרפורמה? אתם רוצים לעשות, על פי תורה תעשו לכם, תעשו חוק הבוררות, הנה, אנחנו מרשים לכם. אנחנו מעודדים אתכם. למה אתם צריכים לכפות עלינו? זה מה שמעורר. כשאתה מנסה לכפות עליהם, ולעשות להם, ולשנות את המערכת האזרחית, זה מה שמעורר התנגדות. עכשיו, אני לא מושלם צריך לעשות את זה, אני לא נכנס לשאלה הזאת, זה לא מעניין אותי, כן רפורמה או לא רפורמה. אני אומר, זה דבר שהוא מוסכם על כולם ולא מעורר התנגדות. ואנחנו יכולים לעשות אותו. גם כלפי שמאי זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, וגם כלפי הארץ זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות.
שנייה, ושאתה מציג בעצם, שאתה בעצם נותן אופציה לבית משפט אחר, אז סתם זורק. נגיד סתם זורק סוגיה אחרת, לא יודע, בן אדם שנמצא במעצר מנהלי.
זה לא קשור אליי. לא קשור, זה פלילי, אנחנו לא מתעסקים בזה.
אבל אתה בטוח אתה רוצה להיכנס גם לזה.
עזוב, זה שאני רוצה, אני לא יכול, זה לא בטווח הנראה לעין.
זה
עתידני.
אבל זה אידיאל שלך, בסוף מה שאתה רוצה, שהמדינה
טיפה ככה. נכון, זה האידיאל שלי, זה כמו שתגיד לי.
אז בסוף אתה מכוון, שכולם יהיו ככה.
בוא אני אסביר לך משהו. מה שאתה אומר לי עכשיו, זה כמו שאנשים יגידו, שמע, כשאתה הולך לבית כנסת זה מעצבן אותי, אתה יודע למה? כי אתה רוצה שבסוף כולנו בכולו בכלל.
לא,
לא.
אין לי שום רצון.
בטח שיש לך.
אני חי את הבית כנסת, אני רוצה...
אני שואל אותך, אתה לא רוצה בית מקדש? אני שואל אותך, אתה רוצה בית מקדש? אני שואל אותך, אתה רוצה בית מקדש?
אני רוצה בית מקדש, אני לא יכול לכוון לזה עכשיו.
יפה, אותו דבר
בדיוק. אני לא יכול לכוון לזה עכשיו, זה לא
מציאותי. אז זה בדיוק אותו דבר. ללכת לבית כנסת ולהגיד, אנחנו לא רוצים שתלך לבית כנסת, כי בעצם מה שאתה רוצה זה בסוף שיהיה בית מקדש. אז אנשים לא מתנגדים לזה, למה? כי זה מעבר לנראה לעין, נכון? אז אותו דבר. אני כרגע עושה משהו לעצמנו, למי שמעוניין, זה שאני רוצה שיבוא משיח ביום אחד הזה, ואני מאמין שזה יקדם את זה. בסדר, אני רוצה, אבל זה מעבר למה שאני עושה. אתה מבין?
מה הסיבה שעכשיו נרשמו
שתי שתי? הנה, מה הסיבה עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה הסיבה? זה המקור 5. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, הנה עוזיהו יותם אחז לחזקיהו מלכי יהודה. שימוש המים, אנחנו קוראים את זה לפני שישה באב. שימו שמיים ואזין ארץ כי השם דיבר. בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונה וחמור וצפה עליו. ישראל לא ידע. עמי לא התבונה. אוי גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם, ניצאו את קדוש ישראל לזור רוחות. פסוק ז', ארציכם שממה, עריכם שרופות אש. אדמתכם, לנגדכם זרים אוכלים אותה. נתקו מנוסינה, ונותרה בציון כסוכה בחרם. לולי השם זה אותי, זה כמעט כסדום היינו לראות, זה כמעט מהפכה. שימו, ואז מה אומר להם? פסוק י', שימו דבר השם, קציני סדום, ועזינו תורת אמונה המאורה. למה לרוב שבחיכם יאמר השם? סבתי עולות אילים וחלב מריים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. זאת אומרת, אנשים באו והקריבו קורבנות. עבודת השם שלהם הייתה מרוכזת במה? בקורבנות! כי תבואו לראות פניי? מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרה? אתם באים אליי לבית מקדש? מי ביקש את זה מכם? אתם רומסים את החצרות שלי. אל תיכנסו, לא רוצה לראות אתכם. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת, תועבה היא לי. אתם מביאים לי כתורת? זה תועבה, אני מתאהב את זה. חודש ושבת, קרוא מקרא, לא אוכל עוול והצרה. אתם עושים ראשי חודשים, שבתות, לא אוהב את זה. חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. היו עליי לתורך, נלאיתי נסו. לא אוהב את המועדים שלכם. אתם עושים חגים כל הזמן. שונא את זה, שונא את זה. הקדוש ברוך הוא שונא את זה. למה? ובפריסכם כפיכם, אתם מתפללים, מוסיפים עוד פרק תהילים, עוד יותר תפילה, עוד יותר תפילה. העלים עיניי מכם. גם כי תרבו תפילה אינני שומע. למה? כי ידיכם דמים עליהו. יש לכם חוסר פרופורציה בעבודת השם. אתם מרוכזים בעבודת השם של תפילה, של חגים, של שבתות, אור החיים, בשולחן ערוך. במקום להיות מרוכזים בעבודת השם אחרת, בתחום אחר. מה התחום האחר? רחצו, יזעקו, עשו רוע מעלה לכם מנגד עיניי, חזו עריה. גלינדו היטב, גירשו משפט. אשרו חמות, שפטו יתום, ריבו אלמנה. את המשפט אתם צריכים לסדר. את המערכות היחסים בחברה אתם צריכים לתקן. לא להתפלל. כשבאה אלינו מכה, כמו המלחמה, במקום לעשות עוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה, בואו נוריד חצי מהזמן של התפילות, ונקדיש חצי מהזמן לתקן את המוסר, את מערכות היחסים בין האנשים, לתקן את המשפט שלפיו אנחנו עושים. במקום לעשות עוד ועוד, זה מקומם את הקדוש ברוך הוא, מתעצבן. במקום לתקן, יש חוסר פרופורציה. כל מה נסוקים, ממוקדים באיזה עבודת השם, שלא רחי, ולא בחושב משפט. בחלק של השולחן ערוך. בסדר מועד, זרעי מועד, ולא בסדר נזיקים. מה עם זה? מה עם התחום הזה שאותו צריכים לתקן? אז פה, לא, זה הסיבה. שאלת למה אנשים לא מצטרפים, הקדוש ברוך הוא מגיב ככה. פסוק י"ט, אם טובו שמעתם, תבינו את הפרינציפ. צריכים לשנות את הפוקוס בעבודת השם, טוב הארץ תאכלו. ואם תמענו אמריתם, תמשיכו להתפלל, במקום תקן את המשפט, חרב תעוקלו, כי פי השם דיבר. איכה הייתה לזונה, קריה נאמנה. מלאתי משפט, צדק ילין בה, בעבר, ואתה מרצחים. כספך היה לשיגים, סופך מעול במים, שרייך סוררים וחברי גרבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונית, יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. כל מערכת המשפט היא מושחתת, מעוותת, לא מתנהלת על פי המוסר התורני. יש לזה המון 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 ביטויים. וזה לא מפריע לנו, אנחנו חיים בתוך זה, יש לנו אלטרנטיבה, אנחנו יכולים לתקן את זה, כל אחד את עצמו, להיכנס למערכת משפט תורנית. וכל זה אנחנו, הכל, מערכות היחסים מתנהלות באופן מושחת ולא מוסרי. לכן, נאום האדון, השם צבקות, אביר ישראל, לא ינחם מצרי וינקמה מאויבי. ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגלך, ואסיר הכל בדילייך. ואשיבה שופטייך כבראשונה. זה קשה, יהיו הרבה הרוגים, אבל בסוף השם יתקן את זה, וישיב את השופטים כבראשונה. ויוצאיך כבתחילה. אחריכן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. ואז תבוא הגאולה, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. אז אני שורה תחתונה מזמין את כולכם לכתוב בגוגל שלום ירושלים, מערכת המשפט התורני, ולהצטרף, ולא רק להצטרף, אלא לגייס את המשפחה, ולדאוג שכל המשפחה תצטרף, ולארגן שיעור אצלכם בבית כנסת, וביישוב, ובקהילה, ולהזמין אותנו. לדבר עם אנשים, להתגייס לעניין הזה, אם אתם רוצים גם להצטרף לקבוצת המתנדבים שלנו, שהם כמעט דוכנים בכל מיני מקומות, כמו בשער יפו, וכמו בריקוד גליל. אז מוזמנים, מוזמנים להצטרף למתנדבים, מוזמנים להתגייס למצווה החשובה הזאת. תיקון מערכת המשפט.
כל בן אדם שם הוא בן אדם גדול.
תודה רבה.
חברים, אני מחפש. טוב, אולי נדבר על אחר כך.
אני רוצה לא
יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי גם. אני רוצה לא יש לי
לא, לא, לא.
מה אתה עושה?
איפה רב?
מי יכול לגשת לך את המצב?
אני עולה חזן.
אולי אמור להיות חזן.
איזה חנון, נכון?
כן, חזן. תרשב, 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 תרש